שלום וברכה, היום יום שני, י"ד באייר תשס"ה, ופסח שני, הילולה של רבי מאיר, ואנחנו במסכת סנהדרין, דף צדיק ט עמוד א'. כן. בשורות התחתונות, והאומר, כן, זה מלמטה צריך לספור 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 שורות. 14 שורות מלמטה, איפה שכתוב, והאומר אין תורה מן השמיים. כן, אנחנו חוזרים אחרי מהלך ארוך, אנחנו חוזרים אל המשנה שבתחילת הפרק. כן, המשנה לימדה אותנו, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ומה פירוש שאין להם חלק לעולם הבא? שהם הכריתו את עצמם מתקוות העתיד. הרי העולם הבא זה התקווה. אז מי שיש לו עתיד, אז יש לו עתיד. מי שאין לו עתיד, אז אין לו עתיד. מה פירוש הדבר? הציפייה של תחיית המתים, התוכן שלה, זה הידיעה שאין שום דבר אבוד, שלכל יש אחרית. אז אם יש תחיית המתים, אז אין מוות בעולם כלל. כי המוות אפילו, שהוא האבדון היותר גדול במציאות, גם הוא זמני, הרי אפשר להחיות מתים. אז יש משמעות לכל. אז מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, זאת אומרת שאיננו רוצה את העתיד הזה. כן, בבקשה.
הרב אמר של
הלט
אין אחרית.
ללט אין אחרית. יכולה להיות אחרית. זאת אומרת, אם הוא רוצה, אז יש לו. לא רוצה, אין לו. זה כמו שפעם היה, שמעתי שני יהודים דיברו ביניהם על תחיית המתים. אחד אמר שיש, והשני אמר שזה שטויות. אין דבר כזה תחיית המתים. סתם אגדות. ועבר שם הרב אלבז, ראש ישיבת אור החיים. הרב אלבז, הרב ראובן אלבז המפורסם. ואז הוא שמע ששני היהודים, תודה רבה, ששני היהודים מתווכחים אם יש תחיית המתים או לא. אז הוא פנה אל המכחיש ואמר לו, אתה אומר שאין תחיית המתים? לא נורא. אתה הרי לא תהיה שם. אז הוא מאוד נפגע, אמר, מה, כבוד הרב מקלל אותי? זאת אומרת שההכרזה של אדם על זה שהוא לא מאמין בדבר מסוים צריכה בדיקה. לא צריך להאמין לאדם שמכריז על אמונתו שהוא באמת מאמין, ולא תמיד האדם המכריז על אי אמונתו באמת איננו מאמין. זה דבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מורכב. כשאומרים האומר אין תחיית המתים מן התורה, מה פירוש המילה אומר? אז הסברנו שהמילה אומר אין הכוונה שהוא אומר. כי הרבה אנשים אומרים. הרבה אנשים אומרים שטויות, וזה לא תמיד מבטא את מה שמתהלך במעמקי הזהות שלהם. הוא אומר שהוא אומר, הוא חושב שהוא חושב. כשאומרים על חכם, פלוני היה אומר, אז זה הכוונה שזה היה ברצינות. זאת אומרת, שזה מה שהיה משודר מהאישיות שלו. כמו שאומרים על מישהו, כמו שאומרים, ובהחלו כולו אומר כבוד. הפירוש אומר כבוד. הכבוד נודף מן המציאות שאנחנו פוגשים. אז האומר אין תחיית המתים מן התורה, זה הכוונה שזה מה שהוא משדר. כל החיים שלו, סיסמת החיים שלו, זה שאין תחיית המתים. ואז מילה אין תקווה, אין אחרית. אז בזה עסקנו הרבה, האומר אין תחיית המתים מן התורה. מה? נוהג לומר. כן, אבל מה זה נוהג? שזה באמת ברצינות. יש הרבה אנשים שמכריזים על דברים, אבל ההתנהגות שלהם מוכיחה את ההפך. למשל, כשמישהו פועל כאילו שיש תקווה, זה סימן שהוא מאמין בתחיית המתים, רק הוא לא יודע. כי לא תמיד אפשר לנסח את האמונה בתקווה בתור קבלת הרעיון של תחיית המתים. כי יש הרבה עקבות מנטליות לקבלת הניסוחים האלה. טוב, בואו נתקדם. האומר אין תורה מלה... אז למדנו מכן שהאומר אין תחיית אמיתי מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא, וגם עכשיו אנחנו לומדים על השני. השני מתוך השלושה, זה האומר אין תורה מן השמיים. אומר שאין תורה מן השמיים. מה פירוש שלנו? למשל, לנסח את האמונה. מה זה עקבות מנטליות? אם אני אנסח את האמונה כפי שהיא מקובלת, כפי שמקובל לנסח אותה בבית הכנסת, אוטומטית זה מזדהה אצלי עם הרב של השכונה. והרב של השכונה אני לא אוהב אותו. לכן אני לא יכול לנסח את האמונה שלי בניסוחים המקובלים בחברה הדתית. למשל. לכן אני מוכרח להגיד שאני לא מאמין באלוהים, או לא מאמין בתחיית המתים. כשמצד האמת הפנימית זה לא כך. בואו. עכשיו אנחנו לומדים פה אם כן על האדם השני שלו, חלק לעולם הבא, זה האומר אין תורה מן השמיים. מה זה האומר אין תורה מן השמיים? בעצם מעניין. צריך לדעת מה זה תורה מן השמיים כדי לדעת מה זה אין תורה מן השמיים. יש על זה הערה מאוד חשובה של הרב זצ"ל בספר אורות האמונה, עמוד 48 במהדורה המצויה. צריך להיות פה אורות האמונה, לא? הנה, יש. אורות האמונה בעמוד 48. הרב כאן עושים משחק מילים מסביב למילה כפירה. מה ההפך של המילה כפירה? או אמונה או הודאה, תלוי באיזה הקשר. אם זה בתחום החיים הפנימיים, אז יש כפירה ואמונה. אבל בדיני ממונות, יש אדם שכופר בחוב, יש תביעה נגדי, מישהו תובע ממני, אתה חייב לי 10,000 שקל. מה פתאום? זה נקרא שאני כופר בדבר. ואז, ואם אני כן מקבל את זה שאני חייב, זה נקרא שאני מודה. אז יש כפירה והודאה. אז הרב פה משחק על המשמעות הכפולה של המילה. אני קורא כאן בפנים. יש כפירה שהיא כהודאה והודאה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה היא מן השמיים. אתה שואלים אותו, הנה, סקר על אמונות ודעות, אומרים לו, האם אתה מאמין שהתורה מן השמיים? אומר, אני מאמין שהתורה מן השמיים. השאלה היא, מאיזה שמיים באה התורה שלו? יש שמיים נמוכים מאוד. שמיים קריקטוריים, זה מה שאומר כאן הרב. אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. כמו שיש אדם שאצלו הקדוש ברוך הוא זה בעל מקולת. בעל מקולת עצבני. כשהעשייה קדושה, חייבים לו יותר מדי, אז הוא שורף את המועדון. עכשיו יש מי שפעם הסביר ככה את השואה. השואה הזאת הייתה הצטברות של העבירות של בני ישראל במשך 2,000 שנה. אז פעם אחת צריך שמידת הדין תתרצה. אז זה עולה 6 מיליון, ואז עושים ריסט. מתחילים עוד פעם. אני אמרתי שאין בזה כלום? לא אמרתי שאין בזה כלום. אבל ברור שלגמד את האימה של השואה לדבר כזה, יש בזה אפילו גידוף. כלפי מעלה. זה הופך את הקדוש ברוך הוא לאיזה מין מפלצת נוראה. הוא עושה פשוט חשבון. פה דיברו בחזרת השץ. פה דיברו מה לשון הרע. פה הוא חמד את אשת חברו. זה... עשו הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, מכניסים, יוצא, טוב, צריך להרוג פה 6 מיליון אנשים. יש פה משהו לא יפה, הייתי אומר כלפי מעלה. כלומר, הניסיון צריך להצדיק את הקדוש ברוך הוא בכל מחיר. אז זה נקרא, השמיים שלו הם נמוכים. הוא כפירה שהיא כהודעה. כן, הרב ממשיך, יש לו כיוון הפוך. יש אדם שהוא כופר, אבל הכפירה שלו היא כהודעה. כיצד? כופר אדם בתורה מן השמיים. הנה, זו הסוגיה שלנו. הוא אומר, אין תורה מן השמיים. לא מאמין לזה. אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים אשר במוחות המלאים מחשבות הבל ותוהו. והוא אומר, ששואלים אותו, אז מאיפה זה באה התורה? הוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם. מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. היהודים, הם המציאו ספר מעניין, ספר מלא חוכמה, מלא מוסר, כל הכבוד ליהודים. אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, כי הוא לא יודע שזה מאת השם. מכל מקום, כפירה זו, כהודעה היא חשובה. כי הרי אם תשאל אותו, תגיד, מאיפה באה החוכמה באדם? מאיפה זה בא המוסר באדם? בסופו של דבר הוא יקשור את זה לריבונו של עולם. אז זה לא לגמרי אפיקורסות מה שהוא אמר. ברור? אז, והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת אומן. אחר כך הרב אומר שזה נאמר לגבי כל סוגי האמונות. כלומר, תורה מן השמיים זה משל. כי הוא אומר, תורה מן השמיים משל הוא על כל כללי ופרטי האמונות, ביחס של המאמר המבטאי שלהן, אל תמציתן הפנימי שהוא העיקר המבוקש באמונה. זאת אומרת, יש פה, כשאומר, האומר אין תורה מן השמיים, צריך להבין מה משתמע בדבר הזה. תורה מן השמיים, קודם כל, מה זה באמת? תורה זה תורה מן השמיים. כדאי לי לזכור את זה שתורה מן השמיים זה כל התורה כולה. כל היהדות כולה עומדת על הנקודה הזאת. וידבר השם אל משה לאמור. מה, מישהו פונה אל מישהו כדי שהוא יאמר. וידבר השם אל משה לאמור. פחות מזה זה כבר אפיקורסות. זה מין פרשנות אלגורית של התורה, או רציונליזציה של הנבואה וכדומה. זה לא ככה, כן? דבר השם זה מהאינסוף יש פנייה אל האדם. אז זה, הוא פחות מזה, זה כבר לא תורה. כלומר, יש אנשים שידברו על יהדות בתור תרבות יהודית. יש תרבות יהודית, כל הכבוד, בסדר. יש מוסר יהודי, בסדר, אבל זה כבר לא היהדות. אפילו תגיד יש אלוהים. אז מה אכפת לי שיש אלוהים? אם הוא לא מתערב במה שקורה, בשביל מה זה טוב? אגב, אפשר למצוא את זה אפילו אצל רבנים. אני יודע שזה קצת חריף, מה שאני אומר, אבל האמירה, אני לפעמים שומע דברים כאלה, שמנסים להבין את ההיסטוריה לאור מה שכתבו לנו הנביאים. מה שכתוב בתנ"ך, כתוב בחז"ל. לפעמים שומעים את תגובות, איך אפשר להיות בטוח? מה, אתה כל כך בטוח שזה זה? שמדינת ישראל זה קיום דברי הנביאים? מי אתה בכלל כדי? כשאני שומע דבר כזה, אני שואל את עצמי, זה בעצם יש פה בעיה. זה כאילו בא לומר שהתנ"ך נכתב לשווא. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נתן בידינו את דברי הנביאים, באופן שאי אפשר ללמוד מזה שום דבר, אז הקדוש ברוך הוא בזבז את האנרגיה שלו כביכול. בשביל מה הוא עושה את זה? כן. נכון. אחת הטעויות זה מה שהבאתי בשמם עכשיו.
כן. שחשב את זה
למשיח, הוא חשב, נכון.
אבל הוא מנסה להוציא את זה מהכתובים.
לא.
עושים
את זה הכתובים. לא. הוא הוציא את זה מהכתוב שזה יכול להיות. זאת אומרת, לגבי רבי עקיבא ובר כוכבא, זה כבר אמר הרמב״ם שרבי עקיבא צדק. כן, כן, הוא צדק, הוא צדק. כך אומר הרמב״ם, במה הוא צדק? הוא צדק בזה שהוא התייחס אל רבי אל בר כוכבא כאל המשיח. כי כך באמת ראוי שאם עומד מלך מבית דוד והוא נלחם מלחמות השם, אנחנו מתייחסים אליו כאל המשיח. ככה דין. לא, אז כדי להפוך... רגע, מה, הרמב״ם לא קרא את זה? ורבי עקיבא לא יודע את זה? רגע, איפה אתה חי? אז בהלכות מלכים, כותב הרמב״ם במפורש. כל זה, זה מצד היחס שאנחנו צריכים להחזיק אותו בו. אם בנה את בית המקדש וקיבץ נתחי ישראל, הרי זה משיח ודאי.
מה, טוב?
מה?
אם
בנה
את בית המקדש מה טוב, אם לא, אז ודאי. כי
לא
יודע
נכון המשיח. לא, לא, השאלה היא, איך אתה צריך להתייחס אליו? בר כוכבא אמר, בר כוכבא בא ואמר על עצמו שהוא משיח. וגם רבי עקיבא היה רואה אותו, היה אומר, דן מלכה משיחה. ככה היה אומר. אחר כך, וזאת אומרת, מכאן הוא אומר הרמב״ם, שיש פסק הלכה של רבי עקיבא, שאם מישהו עומד בתנאים של בר כוכבא, אתה חייב להתייחס אליו כאל המשיח. זה נקרא בחזקת שהוא משיח. כך אומר הרמב״ם. עכשיו, דבר שהוא בחזקה, זה לא אומר שזה ודאי. אבל זה חזקה. אגב, לפי ההלכה, סוקלים על החזקות. סוקלים על החזקות. מה זה סוקלים? למשל, זוג מגיע לעיר. איש ואישה, אנחנו לא מכירים אותם. אבל הם מתנהגים כמו איש ואישה. הם גרים באותו בית, הולכים ביחד לבית הכנסת, היא מדליקה נרות שבת, הוא עושה קידוש. יום אחד היא מזנה תחתיו, היא בוגדת בו. הוא בא, מביא עדים שהיא זנתה, מה עושה בית דין? מוציא אותה להורג. עכשיו השאלה היא, איך בבית הדין יודע שהם נישואים? אולי הם לא נישואים. על סמך מה אתה בכלל קובע שהיא יש אתי, שהיא יכולה להגיד, רגע, אתם הולכים להרוג אותי. מי אמר לכם שאני נישואה בכלל? שאתם באים... נכון, הייתי איתו בבית, אז מה? אלא אנחנו אומרים חזקה. ההתנהגות שלכם היא מספקת כדי שאנחנו נדון אתכם כאיש ואישה מבחינת החזקה, ועל פי העיקרון הזה סוקלים על החזקות. מוצאים אדם לסקילה על סמך חזקה. זאת אומרת, חזקה זה דבר שאנחנו מתייחסים אליו כאילו שזאת המציאות, בין שזה כך ובין שזה לא כך. בסדר? אז זה הכוונה חזקת משיח. אחר כך אומר הרמב״ם, אם בנה המקדש וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. אז זאת אומרת שמהטעות כביכול של רבי עקיבא אנחנו לומדים הלכה. שזה בסדר. כן? שכך צריך לעשות. כן.
אותם רבנים יסבירו את זה באופן אחר.
שינסו?
שינסו?
מה?
שינסו?
רגע, אתה אומר, הנביאים כתבו דברים. ואתה אומר, אין מה ללמוד מזה. לא, כי הם אומרים שגם כשזה מגיע אתה לא יכול לדעת. לא, 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 לא.
אין לך הכרח שזה המציאות.
אז זאת אומרת, למה אין הכרח שזה המציאות? ויש אין לך נתונים במציאות שעל פיהם אתה יכול לבחון אם זה זה. זה מה שהם אומרים. זאת אומרת שאין לך כלים, שהקדוש ברוך הוא לא נתן בידך כלים, כדי לבחון האם דברי נביאיו מתקיימים או לא. זה משהו מדהים. זה אפיקורסות, זה בדיוק מה שאני אומר. להגיד דבר כזה, זה בעצם סוג של ענף רחוק של האמירה אין תורה מן השמיים. כי אם אתה אומר יש תורה, אבל אין מה לעשות איתה, זה לא תורה. יש בזה בעיה באמירות האלה. שם אני, אנשים, רבנים, אומרים, איך אתה בטוח? מה זה איך אתה בטוח? כתוב שזה יהיה כך וקרה כך? אז אתה אומר, זה לא קרה? אני לא מבין.
אז מבחינת הדקות שסוכלים עליה?
ודאי, כן. יותר מזה. זה גם בעיה, זה הנוצרים גם כן אמרו. זאת אומרת שכשעם ישראל מדבר, כשהתורה מדברת על ארץ ישראל, הכוונה לא לארץ ישראל.
לא, שאם שני רבנים, כל אחד לומד דבר אחד.
לא, אם הרב, לא, לא, סליחה, אם רב טוען, דברי הנביא הם משל, זה בסדר. אפשר להגיד. מה שכתוב כאן בנביא זה משל. בסדר? אז אני מוכן לקבל. צריך גם להגיד לי משל למה. אבל אם אתה אומר, הנביא, אני בכלל לא יודע מה הוא אומר. ואין אפשרות לדעת מה הוא אומר.
זה לא מה שאני אומר.
לא אמרתי שזה אתה.
אולי מה שאני מנסה להגיד, שאם יש משל, ושני אנשים יכולים ללמוד מהמשל, שני דברים שונים, אין הכרח שאחד הדברים הוא בכך נכון.
אלא אם כן, יש לך מקורות מפורשים. אצל חז"ל שככה הדין.
ואותו דבר אצל השני, אחד אצל השני אותו דבר.
שיביא, נתמודד. מה אתה אומר?
יכול להיות מצב שבו הנביא אמר מה שאמר, אבל זה לא מתקיים היום,
זה אין לי שום בעיה עם זה.
בעוד 20 שנה.
אין לי שום בעיה. השאלה היא, כשזה יתקיים, האם יש לי דרך לדעת שזה יתקיים או לא? זו השאלה. כלומר, אם נביא אומר, מחר בבוקר יורד גשם בשעה 11 ו-4 דקות. עכשיו, ב-11 ו-4 דקות ירד גשם. עכשיו יתחילו להתווכח. איך אתה יכול לדעת שזה לזה הוא יתכוון? יש פה בעיה באמירה הזאת. אז בשביל מה בכלל נשלח הנביא, אם לא כדי שנוכל לבחון שאכן דבריו יתקיימו? אז אין לי בעיה עם זה שנבואה נדחית. אבל ברור שיש לנו דרכים לדעת אם אכן הדברים יתקיימו או לא. ועכשיו אחד הדברים התמוהים זה שהנביאים אמרו שיהיה קיבוץ נדחי ישראל. ושזה הגאולה. היום נתקבצו נדחי ישראל. מה אומרים רבנים? אתה לא יכול לדעת. זה לא יכול לדעת. אז על מה הוא דיבר הנביא? כלומר, יש בעיה, יש פה איזה מין שורש קטן של כפירה שמעורב בגישות האלה. כן.
אולי קיבוץ נדחי ישראל זה קיבוץ ארכיאולוגי,
שכולם. בטוח כמעט. אולי כולם צמאים פה.
יש,
אני יודע
כמה יהודים
שצורים
בחוץ, אבל
יש לי הרבה
מאוד בחוץ.
יש לי מה להשיב על זה. אני לא רוצה. אתה יודע? לא, אני לא רוצה, כי זה ייכנס לפרטי פרטים. אני לא באופן כללי. כי הטיעון שאנחנו שומעים, לפעמים, מפי אנשים, בעלי זקן וכיפה, זה שאתה לא יכול לדעת, אין לך כלים, באופן מהותי. הספרים האלה נכתבו לא על מנת שתלמד מהם השלכות מעשיות בהיסטוריה. וזה חמור מאוד. זה כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה שהוא עשה כשהוא נתן לנו את התנך. פשוט לא שם לב שהוא כותב ספר מיותר לחלוטין, שחבל שהוא תופס מקום במדף. ברור?
אבל יש סימנים
היום, או שאילו. מה?
יש סימנים.
זה מה שאני אומר. אני אומר שיש סימנים, אבל יש טענה שסימנים לא מועילים לכלום. אתה תשמע, טוב, אולי במכון מיר אתה לא רגיל לשמוע את הדרשות כאלה, אבל אתה תוכל לשמוע אפילו ברדיו, בעיתונות, אתה תשמע רעיונות כאלה שסימנים לא אומרים כלום. שבעצם החלק היחיד של התורה שיש לו השלכה מעשית, זה ההלכות הנוגעות לחיי היחיד. למשל, זה בעצם בא לומר שהקדוש ברוך הוא יש לו דעה מאוד מאוד מגובשת ביחס לשניצל שבצלחת שלך. האם הוא כשר לאכילה או אסור באכילה? האם זה קטניות או זה לא קטניות, מה שאתה אוכל. אבל שאלות צדדיות לחלוטין, כגון, האם מדינת ישראל זה הגאולה? האם יש לה חילונות משמעות? האם ארץ ישראל צריך לכבוש אותה או לא צריך לכבוש אותה? זה כבר עניין של דעה אישית. כאילו הקדוש ברוך הוא את השאלות הצדדיות האלה, הוא יפקיר בידי התבונה האנושית, והוא מתעסק אך ורק בקופסה של אפונה ירוקה שקנית. אתה מבין? יש פה איזו דיספרופורציה שהיא ממש חילול השם. טוב, בואו נתקדם הלאה. כן. אז אם כן, יש האומר אין תורה מן השמיים. כן? אם אתה אומר שאין תורה מן השמיים, אז אתה אומר שבעצם העולם עזוב. שאין לריבונו של עולם קשר עם עולמו. זה בעצם מה שאנחנו בעולם אבסורדי. עולם שבו האדם נזרק לתוך חלל ההוויה, ללא כל הזהרה מוקדמת, ועכשיו הוא צריך להסתדר לבד, כשאין לו כל דרך לדעת מה המשמעות של עולמו. אלא אם כן הוא ימציא המצאות, דתות, פילוסופיות וכדומה. אז בואו נראה. האומר אין תורה מן השמיים. עכשיו, אין לו חלק לעולם הבא, זה צריך מקור בפסוק. אז מחפשים בתורה איפה זה כתוב. תנו רבנן, כי דבר השם בזה ומצוותו הפר, היקרת תיקרת. זה האומר אין תורה מן השמיים. כן, דבר השם זה התורה הרי. כן. דבר אחר, כי דבר השם בזה זה אפיקורוס. יש דעה אחרת. דבר אחר, כי דבר השם בזה זה המגלה פנים בתורה ואת מה? כן. ואת מצוותו הפר זה המפר ברית בשר. יקרת תיקרת, יקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. מה זאת אומרת? המגלה פנים בתורה. גבי אפיקורוס, אני מבין שאתה כבר יודע מה זה. מה זה?
שולל דברים.
שמה? מה הוא שולל?
נגיד, דברים על כתוב תורה ככה וככה, הוא אומר, לא, אני
מבין זה, מה? אז זה אומר...
כתוב ולא כתוב על פה, רק בדברים כאלה...
רגע, בואו נדייק. אתה אומר, כן, אפיקורוס זה מי שמקבל תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, למשל? אני רוצה הגדרה. אתה אומר לי, אפיקורוס הוא שולל כל מיני דברים ש... ואתה לא גומר את המשפט.
אפיקורוס זה אחד שנקרא לזה, לפי דעתי.
תגיד.
מאמין במשהו מסוים, ובהרבה דברים גם לא.
גם אני ככה. יש דברים שאני מאמין, דברים שאני לא מאמין.
דברים שהרוב המוחלט של אנשים דתיים, של
קרן. דווקא אני לא מאמין ברוב הדברים שהדתיים אומרים. אני עוד לא יודע, אני לא יודע. אני רוצה הגדרה ברורה. אפיקורוס, אתה אומר... אתה כבר שואל אותי על מגלי פנים בתורה, ואתה... מה? מה זה? לא שומע. הגמרא עוד לא דיברה על זה. מתי הייתי לדבר על זה? בהמשך, נכון? בהמשך, הגמרא תעסוק בבירור מה זה אפיקורוס. בסדר? תקלו גם ברשי, איפה שכתוב אפיקורוס ומגלי פנים, נכון? מצד שמאל, אתם רואים? מה אומר רשי? מפורש לכמן. אז בהמשך זה יוסבר. מה זה מגלי פנים ומה זה אפיקורוס? בסדר. ואת מצוותו הפר, זה המפר ברית בשר. מה זה מפר ברית בשר? מה? ברית מילה. מה זאת אומרת, איך אפשר להפר ברית מילה? לא לקיים, זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, זה לעשות לעצמו אורלה. כן, 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 כן.
מושך
בעולתו. או מושך בעולתו, או שותה לאורלה. יש גם דרך כזאת. כן, יש דרכים לעשות את זה. היה מקובל בימי היוונים, עשו דבר כזה, כי אנשים הרי הסתובבו באצטדיון. באצטדיון אתה בלי בגדים בכלל, והיהודים המתייוונים, היה להם בעיה עם זה, כי מיד מזהים אותם בתור יהודים, אז הם היו עושים ניתוח כדי להפר ברית בשר. כן, מה אתה אומר?
להפר ברית זה פעולה אקטיבית, זאת אומרת,
זה גם, זה גם, זה גלוי, אבל במקור זה מה שאתה אומר, כן. אז מה? שזה פעולה אקטיבית, בעיקר זה פעולה אקטיבית. אבל גם מי שלא מת, כן. כן. זה אני אומר בריבה עשה, יקרת, יקרת, יקרת בעולם, אבל גם מי שלא מת. יקרת, יקרת, יקרת בעולם הזה, יקרת העולם הבא. זה למדנו, כלומר, שגרן שהוא נחרט בעולם הזה, ואלא הוא נחרט לעולם הבא. מכאן אמר רבי אלעזר המודעי, זה משנה באבות, המחלל את הקודשים, ומבזה את המועדות, והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, והמלבין פני חברו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. אז בואו נבדוק כל דבר, כן? קודם כל, מה הוא אומר כאן? המחלל את הקודשים, ומבזה את המועדות. למה? כי כל הדברים האלה הם דבר השם. כן? מחלל קודשים, ומבזה את המועדות, ומגלה פנים בתורה. כל אלה הם דברים שהם ביזיון לדבר השם. עכשיו, למה שאדם יבזה את המועדות או יחלל את הקודשים? למה? אז מה זה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים? זה לא יכול להיות.
לא מסכים, זה שיש לשמור שבת.
אבל אם זה ככה, זה מחלל שבת. כלומר, אתה מבין, יש פה איזה בעיה. פה מדובר על אדם שיש לו תורה ומעשים טובים. כלומר, אדם שיש בידו תורה ומעשים טובים, זה צדיק, זה תלמיד חכם. פה מדובר על אדם, אם כן, במדרגה מאוד גבוהה. ואף על פי כן הוא מחלל את הקודשים ומבזה את המועדות. קודם כל, מה זה מבזה את המועדות? הוא מבזה, אפילו לא עושה מלאכה. הוא מבזה את חול המועד. זה בוס פנימי. יש לו בעיה עם חול המועד. מעניין. כן, מה קשה לו? שיש קדושה בחול.
או חול או מועד,
תחליט. זה בדיוק העניין. חול המועד זה יצירת כלאיים. הוא לא מאמין בזה. כן, זה הבעיה. יש לו קושי של אחדות. הוא לא מאחד את החומר עם הרוח.
זה לא כתוב חול המועד, כתוב קודשים ומועדות.
מה? מה זה קודשים? מה זה קודשים? כן, אבל מה זה קודשים?
קורבן.
קורבן. מה הוא מבזה בקודשים? תגיד, מבזה את הקורבנות. מה זה הקודשים? זה הבשר שאתה אוכל. כן, אם זה עולה, אין לו בעיה, לא יודע מה לבזות. אבל הוא לא יכול לקבל את זה, שאתה אוכל בשר, או שזה בשר, או שזה קדוש. אבל בשר וקדוש זה לא הולך ביחד. לכן גם רש"י צודק, שהוא אומר, המועדות חולו של מועד. נובן? זאת אומרת, זה אדם שהוא חסר אחדות פנימית. אז הוא לא מאמין בייחוד השם, זה הנקודה. בסדר? ואז עם אלה זה מובן ההמשך, המגלה פנים בתורה, שלא כהלכה, אנחנו נראה בהמשך, שגילוי הפנים בתורה זה גם כן שייך לאותו עניין. שהוא לא מאמין בזה שהתורה תתעסק בדברים קטנים. כן? בוודאי, הכל הוא בכיוון הזה. ככה המהר"ל מפראג מסביר בפירושו דרך חיים. מלא המלבין פני חברו ברבים. הוא יכול, כי הוא לא מתייחס אל הפנים של חברו כבעלי ערך, כמקום שבו שוכנת הנשמה. כן. כן. איך עושים את זה? לא, זה ברית המילה. ברית המילה. יש שתי בריתות שנחרטו עם אברהם. גם ברית בין הבתרים, גם ברית המילה. כן. ואפילו, אז זה מה שנקרא, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק העולם הבא. כלומר, פה יש פה, זה אחת האמירות הקשות ביותר של חז"ל שיש כאן. שיכול להיות שיש אדם יש לו תורה, ויש לו מעשים טובים, אבל הוא עומד מבחוץ. מצוות, אמרו לו לעשות, אז הוא עושה. הוא דתי. כתוב בשולחן ערוך שצריך לעשות. זה אורתופרקס. אורתופרקס, הוא נאמן לעשייה. תניה אידך. יש פה ברייתא אחרת. כי דבר השם בזה,
זה...
זה בהמשך יבורך. לכן אני בכוונה התעלמתי, כי זה הסוגיה בדף הבא. תניה אידך, כי דבר השם בזה, זה אומר אין תורה מן השמיים. ואפילו אמר, כל התורה כולה מן השמיים. חוץ מפסוק זה. שלא אמרו הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו.
איזה פסוק? כל שהוא, או פסוק מסוים.
כל פסוק שהוא, זהו כדבר השם בזה, ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מדקדוק זה, מקל וחומר זה, מגזירה שווה זו, זהו כדבר השם בזה. עכשיו צריך להבין פה מה שכתוב כאן. האומר כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מפסוק זה. שלא אמרו הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו אמרו. למה כל הפירוט הזה? תגיד, אומר כל התורה כולה מהשמיים, חוץ מפסוק זה. מה התוספת הזאת? שלא אמרו הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו. אבל היא ככה, אם אנחנו ניקח תנך, הנה ניקח, איפה זה תנך או חומש או משהו? הנה יש, יש. יש פה חומש בראשית. עכשיו, לפי מה שנאמר כאן, צריך להאמין שכל זה מן השמיים. האם זה כולל גם את המילים המהדורה המנוקדת עם פירוש רש"י באותיות מרובעות בדקדוק דקדוקי מלא? האם זה כלול? זה לא כלול, נכון?
זה כלול רש"י, רש"י זה כולל?
רגע, האם זה כולל... בוא נראה. הנה, פה בהתחלה כתוב א', לפני בראשית, נכון? פסוק א', האם גם זה מן השמיים? פרק א', לא, זה לא מהשמיים. עכשיו, אתה אומר, הבית, זה כן. מאיפה זה מתחיל בעצם? איך אני יודע? מה קבע? איזה חלק פה הוא מן השמיים ואיזה לא? אבל גם פה כתוב, הנה, כתוב אצלי המהדורה המנוקדת. בספר תורה שבבית הכנסת, אתה אומר זה מן השמיים. עכשיו אני שואל אותך שאלה, והניקוד? הניקוד מן השמיים או לא? אז זה מזה שאסור לאכול גדי עם חלב. אסור לאכול גדי עם חלב, אבל עם חלב מותר. לפי זה. אז זאת אומרת, מה קובע מה בתוך התורה שבכתב? התורה שבעל פה. יפה. זאת אומרת, התורה שבעל פה היא הקובעת מהו התוכן של התורה שבכתב, לא להפך. ברור? כי אם אני אומר, למשל, מילים אלה, המהדורה המנוקדת, לא אמר משה, אני לא אפיקורס. למרות שזה פה מודפס. מובן? זאת אומרת שההגדרה היא, אם אתה אומר שמשה אמר, אז זה לא מפי עצמו. אבל אם אתה אומר שמשה לא אמר, אתה לא אפיקורס. למה אני אומר את זה? אם אני אומר, פסוק זה, לא אמרו הקדוש ברוך הוא, אלא משה אמרו מפי עצמו, אז אני אפיקורס. אני אומר, פסוק זה, משה לא אמר אותו בכלל. אני אפיקורס? זה לא, לפחות לא כלול לו הגדרה. למה אני אומר את זה? בגלל שיש, יכולה פה להיות שאלה חריפה. כתוב בתורה, לא יבוא פיצוע דקה. נכון? בקהל השם. כתוב, לא יבוא פיצוע דקה, חוץ שופרה, בקהל השם עד עולם. איך כותבים את המילה דקה?
ספרדים בה, באשכנזים
באלף. אז יש פה בעיה. לפי זה יוצא שהספרדים הם אפיקורסים לפי האשכנזים, והאשכנזים הם אפיקורסים לפי הספרדים. כי, רגע, מה זה יש מסורת? אז זאת אומרת שהספרדים אומרים שמה שהאשכנזים כתבו זה לא מפי משה. נכון? לא, הם אומרים האלף הזאת, משה לא אמר אותה. נכון? כן או לא? הספרדים אומרים, המסורת הספרדית אומרת, האלף הזאת שמופיעה בחומש האשכנזי, משה לא אמר. יוצא שבעיני האשכנזי, הספרדי הוא עכשיו אפיקורוס. ולהפך. נכון. אז השאלה אם זה בסדר או זה לא בסדר, נכון? כן, האחד אומר, מותר לשים... אין, בדיוק, נכון. אז השני אומר, אתה חייב סקילה. זה לא פתאום חייב סקילה, אני עושה עונג, גם מצאת עונג שבת. כן. מה? אז זה ברור.
כשאני שואל גם, זה כל אחד
שלומד. ברור. אז השאלה היא, האומר, פסוק זה לא אמרו משה, האם הוא היה אפיקורס. למה אני שואל את זה? בגלל שאני פה מנסה ללמד זכות על אחד מגדולי ישראל, רבנו אברהם אבן עזרא. רבנו אברהם אבן עזרא כתב פירוש על התורה. עם סודות. בתוך הפירוש לפעמים אומר, דבר זה הוא סוד. סוד השנים עשר. עכשיו, נשפחו כיתונות של דיו ונשתברו יערות של קולמוסין, כדי להבין למה התכוון רבינו אברהם בן עזרא בסודות שלו. חלק ממפרשיו של רבי אברהם בן עזרא הבינו שהוא מתכוון לומר שיש פסוקים בתורה שהם לא ממשה.
לא ממשה?
שמשה לא אמר אותם בכלל. יש כמה מקומות שככה משתמע מרבי אברהם בן עזרא.
שלא משה אמר.
שמשה לא אמר את זה. אלא זה תוספת מאוחרת. אז עכשיו יש פה בעיה. רבנו יצחק אברבנאל אומר על דברי רבי אברהם בן עזרא שהוא בכלל כדבר השם בזה. הוא מביא את הפסוק הזה שבגמר. רק הוא קורא לו רבנו אברהם בן עזרא. אז זה לא מובן. עכשיו, זה עוד איך שהוא אפשר להבין, אבל יש פה בעיה. הרמב״ם והרמב״ן, שניהם כתבו בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שכל הפסוקים כולם, שמבראשית עד לעיני כל ישראל, זה מפי משה. זה אין שום ספק. כך כותבים גם הרמב״ם וגם הרמב״ן. עכשיו יש בעיה שהרמב״ן בעצמו, בפרשת חוקת, אומר על פסוק אחד.
מי הרמב״ן?
הרמב״ן.
בנון.
כן, רבינו משה בן נחמן, מגרונה. הוא אומר על פסוק אחד בפרשת חוקת, שהוא מספר את מה שקרה אחרי מותו של משה. וישמע השם בכל ישראל, ויתן אותם, וזה, ויקום ויקטום עד החורמה, זה פסוק שנמצא בספר שופטים, מתאר משהו שקרה אחרי מות יהושע בכלל. ככה כותב הרמב"ן. ואז רבנו יצחק אברבנאל אומר, והנה רבנו הגדול, כלימה כיסתה פניו. כלימה כיסתה פניו. שאמר שהכתוב אומר את מה שהראה אחרי מות משה, והוא נמשך בזה אחרי דעת הרעבה. והנה הוא בכלל כדבר השם בזה. אז הוא הכניס עכשיו גם את הרמב"ן בתוך ה... עכשיו יש פה בעיה, שהרמב"ן הוא בעצמו אומר שכל התורה כולה היא מפי משה. יש פה איזה... לא, זה לא מה... אפשר אולי כך להבין את הרמב"ן, אבל ברור שאברבנאל לא כך הבין את הרמב"ן. בסדר? זה ברור שהוא לא כך הוא הבין אותו. אז יש, עד עצם היום הזה, הוויכוח הזה ממשיך. יש כאלה שאומרים שאסור להאמין שרבי אברהם בן עזרא מתכוון לזה, ואז נותנים פירושים אחרים. אולי בן עזרא, יש כאלה שאומרים שזה בסדר. השאלה היא ככה, אם באמת צודקים אלה שאומרים שרבי אברהם בן עזרא התכוון לומר שיש כמה פסוקים שהם לא מפי משה, איך זה מסתדר עם הגמרא?
אבל מבחינה, אז... בן עזרא כתב שני פירושים, אחד קצר ואחד רחב.
נכון, ארוך, כן.
בסדר, שיהיה
ארוך. נו, אז מה? זה נכון?
איזה מהם הוא לא היה טוב בעיני השני?
לא, שניהם בסדר. שניהם פירושים נפלאים. כן, אז... לפי מאן דאמר שהרבי אברהם בן עזרא אכן מתכוון לומר שיש פסוקים שלא משה אמרם, איך זה מסתדר עם הגמרא? התשובה היא פשוטה. הוא לא אומר פסוק זה משה אמר או מדעתו. כל מה שמשה אמר זה מפי השם. השאלה אם משה אמרו. זה לא כתוב בגמרא. אז אולי אפשר ככה להסביר.
שהשם אמר את זה?
מה?
מי אמר את זה?
אה, מישהו אחר. אולי אפילו מפי השם. כן. עכשיו, מעניין, רבי אברהם בן עזרא כותב את כל הדברים האלה ברמזים. למה הוא כותב ברמזים? למה הוא מפחד להגיד מה שהוא חושב? כנראה שהוא חושב שזה לא בריא לציבור להיפגש עם הדברים האלה, לכן הוא אומר את זה ברמיזה. אז למה אני אומר את זה במפורש? כי אתם מן הסתם תפגשו את זה בספרות הנוגעת לדברים האלה. היום, כבר אי אפשר היום להסתיר שום דבר.
אבל כאילו יכול משה כתב את זה, וגם זה לא נקרא.
טוב, שלך להבין את רבי אברהם בן עזרא. אגב, פעם, רבי אברהם בן עזרא יש לו דברים מפורשים, שהם לפעמים קשים על דרשות של חז"ל. כן, לפעמים ככה הוא מכסח, ככה. יש סיפור מפורסם, פעם יהודי אחד הגיע לרב צבי יהודה, סיפרתי לכם את זה, לא? הוא אומר שכן. אם אני אחזיר על זה, אתה תשתעמם? לא. אז בא הבחור לרב צבי יהודה קוק, אמר לו, הרב, למה אבן עזרא חולק בחריפות על חז"ל? אז עונה לו הרב, רבנו אברהם אבן עזרא. שואל את הבחור, אבל... כן, כן, אבל למה אבן עזרא הוא חולק על חז"ל? אז הרב צבי יהודה עונה לו, אתה יודע, כשרבנו אברהם אבן עזרא הגיע לצרפת, רבנו תם, שלח אליו שיר. ובשיר הוא כותב, אני לאברהם עבד מקנה, אחרע והשתחווה לאפיו. אז אתה רואה שרבנו תם, עמוד ההוראה בצרפת ובאשכנז, הוא אומר שהוא העבד של רבנו אברהם בן עזרא. כן הרב, אבל למה אבן עזרא הוא כל כך קשה עם חז"ל, אומר דברים ממש ההפך? אז הרב אומר לו, יש לך יראה מרבנו אברהם אבן עזרא? לא. אז הוא זרק אותו מהבית. כן? זאת אומרת, היה... היחס היה ברור. כשאתה בא לדבר על רבנו אברהם, אתה לדעת מי הוא היה. עכשיו, בכל זאת, נשאלת השאלה, למה אבן עזרא חולק על חז"ל? רבנו. למה? איך זה? פשוט מאוד. בהזדמנות אחרת, פעם שאלו את הרב ציודה, זה סיפור פחות מוכר. הסיפור הראשון מאוד מוכר, הסיפור השני לא מוכר. שאלו את הרב ציודה קוק, האם מותר לחלוק על חז"ל? אז הוא אמר, מי שירא מהם ומעריך אותם, כן. לכן הייתה השאלה אם אתה ירא. כי רבי אברהם עזרא יש לו יראה כלפי חכמי ישראל. מתוך יראה הוא אומר מה שהוא אומר. אז זה משהו אחר לגמרי. כן. זה לא דברים אובייקטיביים. יש פה גם ממד סובייקטיבי שנכנס לעסק. טוב, על כל פנים, בואו נראה שוב את הנושא הזה. מדוע זה חשוב לדעת שכל התורה מן השמיים ולא משה מפי עצמו אומר? כי משה הוא לא פילוסוף. כן, באלכסנדריה של מצרים, בתקופת בית שני, היו אומרים על משה רבנו שהוא המחוקק של היהודים. מה זה המחוקק? הוא התהלך במדבר, הוא הלך קצת בבית פרעה, למד קצת מדעי המדינה, למד קצת כלכלה, למד זה וזה, אסטרונומיה. למד איך את מהלך הכוכבים, וזה בסוף. הוציא הלכות טובות, הלכות קידוש החודש, הלכות סנהדרין וזה. משה יהודי מלומד, מלומד מאוד, בנה תורה משהו משהו. ככה הבינו באלכסנדריה. אז כתגובה לדבר הזה יש פה דברי הגמרא, כן? כלומר, התורה זה לא חוכמה. התורה זה דבר השם. כי אם התורה היא חוכמה, גם אם זה חוכמה נעלה, אז היא יכולה להיות מוחלפת בתורה אחרת. בחוכמה אחרת. כן, זה לא דבר חי. זה בעצם הוויכוח, זה המפגש הראשון עם היווניות. כשהיוונים הרי פגשו לראשונה את תורת משה. התגובה שלהם הייתה תגובה נלהבת. כן, אנחנו רואים את זה באיגרת אריסטיאס את פילוקרטס, שכשהיוונים גילו שיש כזה ספר נפלא אצל היהודים, ביקשו מאוד שיתרגמו להם אותו ליוונית. כן, תרגום השבעים המפורסם. עכשיו, למה עשו את התרגום הזה? כי הם רצו לכבד את היהודים. אמרו, איזה יופי שהיהודים שמרו על ספר מלא חוכמה, והגיע הזמן שזה ישמש, שזה ייכנס למאגר של החוכמה האנושית, לתרבות הכללית. ולכן הם החליטו לתרגם את הספר הזה ליוונית, ולתת לו מקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה. מה זה, באיזה מדף? במדף המכובד ביותר, איפה שכתבי אפלטון ואריסטו. זאת אומרת, אם אתה, בעיני היווני, לשים את תורת משה ליד אפלטון, זה הכבוד הגדול ביותר שהוא יכול לעשות. צריך להבין, בראש היווני זה באמת היה כבוד. ובעינינו, ככה כתוב את הגמרא, כשתרגמו את התורה ליוונית, ירד חושך לעולם שלושה ימים. כי זה הופך את התורה לסוג של חוכמה, לא למשהו חי. וזה מה ש... יותר מזה, זה אומר שכבר לא צריך את עם ישראל. לכן אומרים בעל הניסים של חנוכה, אומרים, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשכחם, התורתך או מתורתך? תחליט. זה מחלוקת בין רבנו סעדיה גאון לרבנו אברהם גאון. רבנו סעדיה אומר, לשכחם את תורתך. ככה כתוב. בסידור רב סעדיה כתוב, לשכחם את תורתך. אבל בסידור רבנו עמרם גאון, וכך מנהג הספרדים, לשכחם מתורתך. מה זה לשכחם מתורתך? להוציא את עם ישראל מהתורה. כלומר, רצו את התורה, אבל לא רצו את עם ישראל. כי מאחר והתורה היא סוג של חוכמה, אז הנושא החי שמעביר את החוכמה הזאת הוא מיותר. לא צריכים אותו. נכון, אתם שימרתם את זה במשך אלפי שנים, מגיע לכם יישר כוח, סוף סוף זה הופך להיות של כולנו. כן? וזה הייתה, זה בעצם, זה הייתה המלחמה. לכן, עכשיו יש פה בעיה. כתוב במקום אחר בגמרא, שכחתי איפה. כללות וברכות שבתורת כהנים, משה מפי הגבורה אמרם. זה מה שאנחנו נקרא השבת, בפרשת בחוקותיו. כללות וברכות שבמשנה תורה, זה פרשת כי תבוא, משה מפי עצמו אמרן. תכתו בגמרא. אז הגמרא היא אפיקורסית, לפי הגמרא פה. הגמרא אומרת, כל האומר, פסוק אחד, משה אמר הוא מפי עצמו, זה דבר השם בזה. ופה הגמרא אומרת בעצמה, שכללות וברכות שפרשת כי תבוא, משה מפי עצמו אמר. איך זה מסתדר? לא מובן את השאלה? טוב, אתם רוצים תשובה? מה לאט לאט? לא הבנת את השאלה? התשובה היא פשוטה. כתוב גם בתורה, מי השם אשר ישמע בקולו? מי אמר את זה? פרו. פרו, כשהוא אמר את זה, הוא ידע שזה פסוק בספר שמות? כן או לא? אז הוא אמר את זה מפי עצמו. אז הוא אומר, פסוק זה, פרעו מפי עצמו אמר הוא, אפיקורוס או לא? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תכתוב את דברי פרעו. כלומר, פרעו, הוא אמר את זה מדעתו, בכלל לא אכפת לו, יש אלוהים, אין אלוהים. מי השם אשר ישמע בכל? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, תכתוב בתורה את דברי פרעו. אז הוא כתב, אז הופך לתורה מן השמיים. זה מן השמיים שצריך לכתוב את זה בתורה. אותו דבר, כשמשה אמר ברכות וכללות, הוא אמר את זה מפי עצמו. הוא אמר, אם אתם לא תשמעו את התורה, אוי ואבוי לכם. תראו מה שיקרה. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, משה, דיברת יפה. אני רוצה שתכתוב את זה בתורה. וכל מילה מדברי משה, שמשה כתב בתורה, השם אמר לו, תכתוב. אמרו, כן.
אבל גם את כל ספר דברים, משה אמר.
נכון, נכון. לכן, נכון, זה הגמרא. כללות וברכות שבמשנה תורה, משה אמרם מפי עצמו, כמו כל ספר דברים. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אחר כך תכתוב. בסדר? וזה מפי הגבורה משה כתב. כלומר, לא משה מדעתו החליט לשנות, להכניס את הדברים האלה בספר דברים. יכול להיות גם שהוא שינה בה, כשהוא העלה על הכתב, על פי דבר השם. אבל זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב את זה.
אז הרב, מה זה תורה שהייתה לפני
דעתו? תורה שקדמה לעולם, זה לא החומש שלנו. זה לא החומש שלנו. ודאי שלא.
זה מה זה עשרת הדיברות?
לא, מה פתאום.
מה, לאן?
לכבוד הבריאה.
הוא לא שם. תראה, אני הייתי רוצה שאתה תענה בשבילי, אבל הוא רוצה לשאול אותי, נכון? אתה רוצה לשאול אותי, לא אותו, נכון? התורה שלפני בריאת העולם, זה התוכנית הכללית של כל ההוויה. אף אחד לא קרא את זה. אני אף פעם לא קראתי את זה.
זה לא קיים בתורה שיש לנו.
זה קיים בגנוז, בתוך התורה שיש לנו. זה נמצא באופן סודי שם. אבל אי אפשר לקרוא את זה. אין אדם בעולם שקרא את זה בחיים שלו. ספר יצירה קצת שייך לזה באמת. ספר יצירה מדבר על התורה הזאת. רלה שערים, האותיות שקדמו לבריאה. זה אותה תורה של מעלה. אבל היחיד שקורה בה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ההיא וברא את העולם. לא. לא, לא. יש משהו מהתורה בתוך תורה שלנו. מה? כן, אפשר לומר. יש תורת השם, יש תורתנו. תורה דלעילה, תורה דלתתה, בלשון הזוהר. נכון, תורת השם היא תמימה. כן, מה אתה אומר? אז אתה אומר, אתה רוצה להגיד שאם אתה תיקח את זה, אתה תדע איך העולם נראה? זה ברור שלא, נו, זה סתם, זה מיסטיקה הדברים האלה, מה זאת אומרת? כן? אני חייב יותר מזה. אם הכל כלול בחומש כפי שהוא לפנינו, יוצא שאני לא צריך ללמוד שום דבר בעולם, אני אדע את הכל מתוך קריאה בתורה. וזה הרי שטויות. כן? אנחנו יודעים שיש הרבה דברים שאי אפשר לדעת מתוך תורה. למשל, רקמה יפנית. לא יודע. זה דבר מאוד יפה, רקמה יפנית, אבל אני לא יודע איך אפשר לגרות את זה בחומש. כן? כן? לא, האומר משה מפי עצמו שמשה הכניס דברים בספר תורה בלי לשאול את הקדוש ברוך הוא.
בלי אישור שלו.
אלא, כן, בראש שלו הוא מכניס את זה. זה ודאי, זה אפיקורס. כי זה כאילו בא להפריד את משה מן המקור. זה בא ליצור שתי רשויות בעצם. מה אתה אומר? זה המצווה הראשי. בין. שאלה מה התפקיד של משה בתוך כל זה. זה עבודה גדולה להבין את זה. טוב. תניה, היה רבי מאיר אומר, הלומד תורה ואינו מלמדה. עכשיו פה יש לנו כמה דרשות שהם המשך של האמירה דבר השם בזה, בצורה יותר מעודנת. הלומד תורה ואינו מלמדה. הכל כלול בזה. כל זה. קל וחומר, גזירה שווה. מה? תורה שבעל פה, כן. זה דבר השם. תניה, היה רבי מאיר אומר, הלומד תורה ואינו מלמדה, זהו דבר השם בזה. למה? כי הוא חושב שהתורה זה שלו. אם התורה זה דבר השם, אז זה לא בשבילך. אתה רק צינור להעברת דבר השם. אבל למה הוא לא רוצה ללמד? תגיד, למה הוא לא רוצה ללמד? כי הוא חושב שזה רק שלו. אז סיוון שזה לא דיבור. מה זאת אומרת? אבל צריך לגלות. כלומר, לא ייתכן שיהיה תורה. לא, זה מסביר. אז צריך למצוא מי שראוי. בסדר, לא כל דבר ראוי ללמד לכל אחד. אבל מי שאומר, אני, יש לי תורה לא כדי ללמדה. זה יישאר אצלי. אז הוא הפך את התורה לעונג הפרטי שלו. אז זה דבר, זה ביזיון. כלומר, במקום שהתורה תהיה אידיאל, ולכן היא לא צריכה להישמר אצלו, היא הופכת להיות הרכוש הפרטי שלו, הכיף הפרטי שלו. יש לו... זה כמו משחק מחשב. הוא משחק עם עצמו. אבסוט. אז זה הופך את זה לתועלתני. דבר השם בזה. כן. זה אותו דבר. זה סוג של אידאה. למה? הוא יושב כל הזמן בבית המדרש ולא מלמד. אז מה הוא חושב על התורה בדיוק? שלמה היא נועדה? זה שוב סוג של אגואיזם שלו. כן, רבי נתן אומר, כל מי שאינו משגיח על המשנה. כן, זה כופר בתורה שבעל פה. אומר רשי, זה שעושה כמו שאינה עיקר. אז מה העיקר במקום זה? במקום המשנה, מה כן? או תורה שבכתב, או גמרא. כלומר, שני הקצוות. זה יכול להיות שהוא, שרק הפלפול הפרטי שלו, שמה הוא מרגיש בבית. יש סכנה כזאת. אצל הלומדים יכולה להתפתח חשיבה כזאת, צורת חשיבה כזאת.
לא לקחת את
רשמות
המשנה?
לא, כלומר, יש מצב כזה שאדם אומר, שמה, מסכת ברכות אני לא כך מעוניין. למה? אין מה ללמוד שמה. זה לא מפולפל. תגיד לי, תביא לי משהו בדיני ממונות, סברות של בבא בתרא, שמה, זה שווה. אז זאת אומרת שהוא מעדיף את הדבר שבו המאמץ האישי בא לידי ביטוי, וזה אפשר להבין, אדם אוהב דבר שבא במאמץ אישי, אבל זה גורם שהוא איננו מתייחס אל המשנה, כאל מקור חיים. זאת אומרת, אין לו השתוקקות לדעת הדברים הברורים דווקא. לדעת הדבר הברור, זה המשנה. כן. לא, זה מדובר על... זה דיין של טעם אישי. כן, נכון, זה גם יכול להיות. אבל זה יכול להיות שיש טעם אישי. פה מה שהגמרא מדבר, מה שהגמרא מדברת כאן, זה השקפה כזאת.
השקפה.
נכון. רבי נאורי אומר, וואי, זה קשה, האם לקרוא את זה או לא? לא יודע. נקרא. נקרא, אבל זה קשה. כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק. דבר השם בזה. אז עכשיו, רבינו חיים מוולוז'ין הסיק מזה מסקנה מרחיקת לכת. שאדם שמבטל תורה שנייה אחת, חייב קראת. ככה הוא הסיק. כי הרי כתוב, דבר השם בזה, זה היכול ללמוד תורה ויכול ללמוד ולא לומד. הוא ביטל תורה. וגם יש המשך, יקראת תקראת הנפש ההיא. אז הוא לקח את זה ברצינות, שמי שמבטל תורה אפילו דקה, חייב קראת. לכן כשהוא הקים את ישיבת אולוז'ין, הוא לקח את זה ככה ברצינות, עניין של השקידה. מה? ונגיד, אני לא יודע, אני באתי, אני לא יודע, אני רציתי קצת לנוח, ככה אני הלכתי לראות סרט. לפי רבינו חיים ואולוז'ין, חייב קראת. מה?
למה זה עוסק בתורה?
לא, אבל האמת היא שהאחרונים חלקו על רבי חיים ואולוז'ין, אמרו שזה לא נכון. שהדברים האלה של הגמרא פה נאמרו על דרך המוסר ולא על דרך הוודאי וכו', או שזה נאמר על מי שמלכתחילה קובע את עצמו שלא ילמד או משהו כזה. רבי ישמעאל אומר, זה העובד עבודה זרה. אז יש פה מחלוקת, מה זה דבר השם בזה? יש פה מחלוקת עמוקה בהבנת הפסוקים, בשביל זה צריך להיכנס למרחב הפסוקים בפרשת חוקת, בפרשת שלח, שמשם לקוחים הפסוקים האלה, וזה אני צריך יותר זמן ממה שיש לי עכשיו, אז אנחנו נמשיך את זה בפעם הבאה. נא להחזיר את הדפים, בבקשה.